פרק שני. הקורא את המגילה למפרע לא יצא. אם הוא קרא מהסוף להתחלה, לא יצא. קרא ושכח פסוק אחד וקרא פסוק שני לו, וחזר וקרא פסוק ששכח וחזר וקרא פסוק שלישי, לא יצא. הוא קרא פסוק ראשון, פסוק שלישי, פסוק שני, גם לא יצא. מפני שקרא פסוק אחד במפרע. אפילו אם פסוק אחד הוא קרא לא לפי הסדר, לא יצא. אלא כיצד עושה מתחיל מפסוק שני ששכח וקורא על הסדר. ב' מצא ציבור שקראו חצייה, נכנס לבית הכנסת באמצע הקריאה. לא יאמר אקרא חצייה האחרון עם הציבור ואחזור ואקרא חצייה הראשון. לא יגיד טוב אני אשמע את החצי השני ואחר כך יקרא את החצי הראשון, שזה קורה למפרע. כי יוצא שהוא קורא הפוך. אלא קורא מתחילה ועד סוף על הסדר. קרא ושהה מעט וחזר וקרא. קרא בהפסקות. אף על פי ששהה כדי לגמור את כולה, אפילו שבהפסקות היה זמן מספיק לגמור את כל המגילה, הועיל וקרא על הסדר יצא. ג. הקורא את המגילה על פה, לא יצא ידי חובתו. הלועז ששמע את המגילה הכתובה בלשון הקודש ובכתב הקודש, אף על פי שאינו יודע מה הם אומרים, יצא ידי חובתו. שמע קריאת המגילה, אפילו שהוא לא מבין עברית, יצא ידי חובה. לכן אם הייתה כתובה יוונית ושמעה יצא, אף על פי שאינו מכיר, אפילו היה שומע עברי. אותו דבר, אם הוא שמע קריאת המגילה ביוונית, אפילו שהוא לא מבין את השפה, יצא ידי חובה. ד. הייתה כתובה תרגום או בלשון אחרת מלשונות הגויים, אם המגילה הייתה כתובה בשפה אחרת, לא יצא ידי חובתו בקריאתה, אלא המכיר אותו הלשון בלבד, והוא שתהיה כתובה בכתב אותו הלשון. אם המגילה הייתה כתובה באנגלית, למשל, ושמע את הקריאה באנגלית מישהו שמבין אנגלית, יצא ידי חובה. אבל אם שמע את זה מישהו שלא מבין אנגלית, לא יצא ידי חובה. אבל אם הייתה כתובה בכתב עברי וקראה ארמית לארמי, לא יצא. שנמצא זה קורה על פה. אם המגילה הייתה כתובה בעברית ומישהו בא וקרא מבפנים באנגלית, אז זה נחשב לקורא בעל פה. לא יצא ידי חובה. וכיוון שלא יצא ידי חובתו הקורא, כיוון שהקורא לא יצא ידי חובה, לא יצא השומע ממנו. אז גם השומע לא יוצא. היי, הקורא את המגילה ולא כוונה לא יצא. כיצד? היה כותבה או דורשה או מגיעה, הוא כתב או דרש או הגיע, ותוך כדי הפעולה הוא גם אמר את המילים, אבל הוא לא התכוון לשם קריאת מגילה, אם כיוון את ליבו לצאת בקריאה זו, אם הוא התכוון גם לצאת ידי חובה יצא, ואם לא כיוון ליבו לא יצא. קרא והוא מתנמנם, באמצע המגילה יצא לו לנמנם, הועיל ולא נרדם בשינה יצא, אם הוא לא נרדם יצא ידי חובה. ובמה דברים אמורים שהמכוון ליבו בכתיבה יצא, ושנתכוון לצאת בקריאה שקורה בספר שמעתיק ממנו. הכותב את המגילה צריך להעתיק אותה מספר. אז אם כשהוא הסתכל בספר שממנו מעתיק, הוא גם קרא את המילים, יצא ידי חובה, בשעה שהוא כותב. אבל אם נתכוון לצאת בקריאה זו שכתב, לא יצא. אבל אם הוא יתכוון לצאת ידי חובה בקריאה מתוך המגילה שהוא עוסק בכתיבתה, הוא לא יצא ידי חובה. כי המגילה שהוא כותב אותה היא עוד לא שלמה. שלא יצא ידי חובתו, אלא בקריאתה מספר שכולה כתובה בו בשעת הקריאה. זין, הקורא את המגילה וטעה בקריאתה וקרא קריאה משובשת, יצא. לפי שאין מדקדקין בקריאתה. קראה עומד או יושב יצא ואפילו בציבור. אבל לא יקרא בציבור יושב לכתחילה מכבוד הציבור. בדיעבד אם קראו את המגילה בישיבה יצאו ידי חובה לכתחילה לא לעשות כך. קראו השניים אפילו עשרה כאחד יצאו הקוראים והשומעים מן הקוראים. וקורא אותה גדול עם הקטן ואפילו בציבור. אפילו גדול וקטן שקראו ביחד את המגילה הקהל יצא מהם ידי חובה. ח' הם קוראים בציבור במגילה הכתובה בין הכתובים. אם יש ספר שבו נמצאים כל הכתובים והמגילה גם כן נמצאת ביניהם, לא יוצאים מזה ידי חובה. ואם קרה לא יצא, אלא אם כן הייתה יתרה על שאר העיריות או חסרה כדי שיהיה לה היכר. מתי אפשר לצאת ידי חובה כשהמגילה היא בתוך ספר גדול שכל הכתובים נמצאים בו? אם היריעות איפה שהמגילה כתובה להם או יותר גדולות מעיריות אחרים או יותר קטנות כדי שיהיה בולט. אבל היחיד קורא בה אפילו אינה חסרה ולא יתרה ויוצא בה ידי חובתו. אבל יחיד שקרא מתוך מגילה כזאת יצא ידי חובה אפילו שהיא לא ניכרת בין הכתובים האחרים. ת. אין כותבים את המגילה אלא בדיו על הגביל או על הקלף כספר תורה. ואם כתבה במי אפצה וקנקנטרום סוגים של דיו כשרה. כתבה בשאר מיני צבעונים פסולה. הוא צריכה סרטוט כתורה עצמה, צריך לסרטט את השורות לפני הכתיבה. ואין האור שלה צריך לאבד לשמה. הייתה כתובה על נייר או על אור שאינו מעובד או שכתבה גוי או אפיקורס פסולה. י. היו באותיות מטושטשות או מקוראות, אם רשומה ניכר, אם נשאר עדיין קצת מהאות, הרושם של האות ניכר, אפילו היו רובה, אפילו אם רוב האותיות מטושטשות כשרה. ואם אין רשומה ניכר, אם ממש האותיות נמחקו לגמרי, אם היה רובה שלם כשרה, אז אם רוב המגילה כתוב כשרה, ואם לאו פסולה, והקורא בה לא יצא, השמיט בה סופר אותיות או פסוקים, וקראן הקורא את המגילה על פה יצא, אם הסופר השמיט אותיות, והקורא קרא את זה בעל פה יצא ידי חובה, כי רק אם קוראים את רוב המגילה בעל פה, אז לא יוצאים ידי חובה. י' א', המגילה צריכה שתהיה תפורה כולה, כל האורות של המגילה, כל היריעות צריכות להיות תפורות, עד שיהיו כל אורותי המגילה אחת, ואינה נתפרת אלא בגידים, כספר תורה, לא עם חוטים, ואם תפרה שלא בגידים פסולה, ואינו צריך לתפור את כל היריעה בגידים כספר תורה, לא כל היריעה מלמעלה עד למטה צריך להיות תפור, אלא אפילו תפר בגידים שלוש תפירות בקצה היריעה, ושלוש באמצעה ושלוש בקצה השני, כשרה מפני שנקראת איגרת. אז אפילו אם יש תשע תפירות, שלוש למעלה, שלוש למטה, שלוש באמצע, זה כשר. לא כמו ספר תורה שצריך להיות הכל תפור. י"ב. וצריך הקורא לקרות עשרת בני המן ועשרת, גם את המילה עשרת, בנשימה אחת, כדי להודיע לכל העם שכולם נפלו ונהרגו כאחד. ומנהג בכל ישראל שהקורא המגילה קורא ופושט כאיגרת להראות הנס, לכרוך את המגילה בצורה של איגרת, בעת הקריאה. וכשיגמור חוזר בקורחה כולם מברך, כשהוא גומר לגלגל אותה בחזרה. י"ג. שני הימים האלו שהם י"ד ותתוו, שני ימי הפורים אסורים בהספד וטענית, לכל אדם בכל מקום. בין לבני כרכים שהם עושים תתוו בלבד, בין לבני הירות שהם עושים י"ד בלבד, אז בקריאת המגילה יש הבדל, יש כאלה שקוראים בילו י"ד, יש כאלה שקוראים בתתוו, אבל לחגוג, צריכים כולם לחגוג את שני הימים. ושני הימים אסורים בהספד וטענית, באדר ראשון ובאדר שני. גם פורים קטן, באדר ראשון אסור בהספד וטענית. אנשי כפרים שהקדימו וקראו בשני או בחמישי הסמוך לפורים, מותרים בהספד וטענית ביום הקריאתה. אנשי כפרים, שכפי שלמדנו, הם יכולים לקרוא גם בי"א, י"ב, י"ג, ואותו יום שהם קראו, הם יכולים להספיד ולהתעמות, כי זה לא חג. ואסורים בהספד ותענית בשני הימים האלו, אבל בפורים עצמו אסור להם להספיד ולהתעמות, ואף על פי שאין קוראים בהם, אפילו שהם לא קוראים אז את המגילה. י"ד, מצוות יום י"ד לבני כפרים ועיירות, ויום תתוו לבני כרכים, להיותם יום שמחה ומשתה ומשלוח מנות לרעים ומתנות לאביונים. בפורים, חוץ מקריאת המגילה, יש עוד מצוות, שיהיה שמחה ומשתה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, ומותר בעשיית מלאכה. זה לא חג, שאסור לעשות מלאכה. ואף על פי כן אין ראוי לעשות בו מלאכה, אמרו חכמים, כל העושה מלאכה ביום פורים אינו רואה סימן ברכה לעולם. בני כפרים שקדמו וקרו בשני או בחמישי, אם חילקו מעות לאביונים ביום קריאתם יצאו. בני כפרים שיכולים לקרוא בי"א, י"ב, י"ג, אם באותו יום הקריאה הם גם קיימו מצוות מתנות לאביונים, הם יצאו ידי חובה. אבל השמחה והמשתה הם עושים אותם אלא ביום י"ד. את השמחה ומשתה חייבים לעשות בי"ד, ואם הקדימו לא יצאו. וסעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובתו. כתבם, כיצד חובת סעודה זו, מה צריך לעשות בסעודה? שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, ושותה יין עד שישתכר וירדם בשחרותו. וכן חייב אדם לשלוח שתי מנות בשר, או שני מיני תבשיל, או שני מיני אוכלים לחברו. במשלוח מנות חייבים לשלוח לפחות שני סוגים של אוכל, שנאמר הוא משלוח מנות איש לרעהו, שתי מנות לאיש אחד. וכל המרבה לשלוח לרעי משובח, ואם אין לו, מי שאין לו מנות לשלוח, מחליף עם חברו, יחליפו אוכל אחד עם השני. זה שולח לזה סעודתו, וזה שולח לזה סעודתו, כדי לקיים ומשלוח מנות איש לרעהו. תזיין, וחייב לחלק לעניים ביום הפורים, אין פוחתים לשני עניים. נותן לכל אחד מתנה אחת או מעות, או מיני תבשיל, או מיני אוכלים, מתנות לאביונים לא חייב להיות כסף, יכול להיות גם אוכל, שנאמר הוא מתנות לאביונים, שתי מתנות לשני עניים. ואין מדקדקים במעות פורים, אלא כל הפושט ידו ליטול נותנים לו, לא צריך לבדוק אם הוא באמת עני או שהוא רמאי, ואין משנים מעות פורים לצדקה אחרת. אם גבו כסף בשביל חלוקה לצדקה בפורים, אסור להשתמש בזה לצדקה אחרת. י"ז, מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו. יותר טוב לתת הרבה מתנות לאביונים מאשר להרבות בסעודה והמשלוח מנות, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגירים, שם שמח לב האומללים האלו דומה לשכינה, שנאמר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. י"ח, כל ספרי הנביאים וכל הכתובים, כל הנביאים וכתובים עתידים להיבטל ללימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר. והרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה. מגילת אסתר לא תתבטל גם בימות המשיח, שאינם נתנים לעולם. ואף על פי שכל זיכרון הצרות יבטל שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיניי, אפילו שבמות המשיח ישכחו מהצרות שהיו בזמני הגלות, ימי הפורים לא יבטלו, שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם.